לא נצליח כמובן ללמוד את כל הפסוקים בהפטרה ואת כל המילים. מה שאני אנסה לפי חולתנו זה לראות את ההפטרה קודם כל בראי התקופה, בראי התקופה של אותה, של ההפטרה, זאת אומרת תחילת שיבת ציון של חיית בית שני. כלומר, בעצם לראות את המאפיינים של בית שני לאור התקופה וגם לאור ההפטרה, ולפי זה גם אולי להבין יותר טוב מאוד זווית את מה שאפיין את החשמונאים שפעלו בבית שני. למרות שבהחלט יש בנבואה הזאת עוד דברים, עוד דבדים ומשמעויות, אני אנסה להתמקד בנקודה הזאת. ישנם שלושה נביאים שמלווים את שיבת ציון, את שיבת ציון בגלגול הכי ראשוני שלה, מיד אחרי שקורש נותן את האישור לעלות לירושלים. שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. מי שרואה את ההבטחה של קורש, את הדיבור של קורש, רואה שהנושא של קורש הוא לא לאומי, כלומר הוא לא מדבר על הלאומיות הישראלית לכאורה, אלא הוא מדבר על על משהו אחר. בתחילת ספר עזרא אפשר לראות את העזרא שם משחזר את ההתרחשות שהתחילה מקורש. בתחילת ספר עזרא, בשנת אחת לקורש מלך פרס, העיר השם את רוח קורש. כה אמר קורש מלך פרס, כל מלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. זאת אומרת, קורש, כשהוא נותן את האישור לשיבת ציון, הוא לא מדבר על הקמת ממלכה ולא מדינה, הוא לא מדבר על מהלך לאומי של ישראל שחוזרים לארצם, אלא הוא מדבר על נושא מאוד מדויק, הקמת בית השם. צריך להקים את בית המקדש, זה האישור. השם פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. עכשיו אתם העם של השם, אז תלכו לבנות את בית המקדש, תעלו לירושלים ולבנות את בית השם. לכן בשביל זה אני אתן לכם גם מצרכים, אני אתן לכם גם כסף וזהב ואבנים וכל מיני ציוד בשביל, כן, המלך קורש הוציא את כלי בית השם שנבוכדנצר בזמנו לקח אותם בשבי, והנושא המרכזי זה לעלות ולבנות את בית המקדש. זה המנדט, זה האישור, זה הנושא, לא מהלך לאומי לכאורה. ובראש העולים בפרק ב' עולה זרובבל. זרובבל מופיע הראשון, זאת אומרת שהוא מנהיג העולים. פה רשימות שלמות יחד עם זרובבל. בפרק ג' בספר עזרא יש גם את יהושע בן יהוצדק הכהן, והדבר הראשון שהם בונים זה מזבח. ויבנו את מזבח אלוקי ישראל לעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה, והכינו המזבח על מכונתו, והם עושים חג. וששם מתואר שלמרות שהם בונים מזבח, היכל השם לא יוסד. כך נאמר יותר ג' בספר עזרא פסוק ו', בונים את המזבח, היכל השם עדיין לא מתייסד, לוקח שנה, ורק אחרי שנה או קצת פחות משנה עושים ייסוד. פרק ג' פסוק י' בספר עזרא, ויסדו הבונים את היכל השם, עושים טקס ייסוד הבית. טקס ייסוד הבית זה בערך מה שאנחנו קוראים היום הנחת אבן פינה, משהו כזה. יש פה זה התחלה, אבל מאוד מודגש, ההתחלה היא משהו שקשור לבית מקדש, לכן בשלב הראשון בונים מזבח, ואחרי כמה זמן, בערך כשנה, קצת פחות משנה, בונים יסודות, טקס הנחת אבן הפינים, הפינה להיכל השם. ברור במצב כזה השחקנים הראשיים יהיו הכהנים, מכיוון זה מה שהם מדובר. מדובר על זה שאנחנו אמורים לבנות את בית המקדש, אז כולם פה אמורים לבנות, אבל בעצם הנושא שלנו, הנושא של שיבת ישראל לארצו, אחרי 70 שנות גלות בבל, זה נושא מאוד דתי, נקרא לזה כך. קודם כל, כיוון שברור שאין פה עניין לאומי, ירושלים ויהודה לא מוגדרים כמדינה עצמאית, ולא כממלכה בוודאי, אלא מוגדרים כאוטונומיה תחת השלטון הפרסי. מה שנקרא השליט מקומי כזה נקרא פחה, זאת אומרת, תחת השלטון הפרסי הגדול, יש פה איזה אישור לעניינים מוניציפליים מסוימים, אבל הנושא הוא בפירוש בית המקדש. לא רק זה, בית המקדש עצמו פועל תחת חסות פרס. זאת אומרת, זה חלק מהמדיניות הפרסית, זה לא מוסד עצמאי של ישראל, בית המקדש, הוא, כיוון שקורש מלך פרס, יש לו עניין, נקרא לזה דתי, שבית המקדש יהיה, זה העניין שלו, מכל מיני סיבות.
אין פה ישראל, יש פה רק יהודה.
רק יהודה וירושלים. גם יהודה אין כל כך, יש ירושלים וקצת מסביב. עד כל תקופת בית שני כמעט, מי שיעיין במסכת מידות, בסוף סדר קודשים, יראה שיש שער בירושלים שנקרא שער שושן, אחד משערי הר הבית, לא שערי ירושלים, אחד משערי הר הבית נקרא שער שושן. מה זה שער שושן? על השער הזה הייתה תבנית של העיר שושן, או שכתוב שם שושן, או שהיה שם צורה של עיר. זאת אומרת, אומרת הגמרא, שהסמל של שושן, או השם שושן, היה חתום על השערים של הר הבית. כלומר, כל מה שמתרחש פה הוא תחת החסות הפרסית. זאת אומרת, זה מבנה דתי שהפרסים בנו אותו. והכל מנועל תחת ההגמוניה הפרסית הזאת. במצב כזה, היה אפשר להתייחס למה שמתרחש כאן בשתי צורות. אפשר לומר, זה נחמד, יש לנו פה אפשרות להקים בית מקדש, כעניין דתי כזה או אחר. נכון שזה תחת חזות הפרסים, זה לא חזון אחרית הימים, זה לא מלכות, זה בית מקדש מסוים לפי, עם שלטון, תחת שלטון הפרסים, המון מגבלות ובעיות. טוב, גם זה טוב, גם זה משהו. ואפשר אפילו לזה לזלזל ולהגיד מה זה. זה כלום. מה, אנחנו עם ישראל וכהנים שהולכים להקריב בקורבנות באיזה מקום, ברשות הפרסים? מה זה? עם ישראל חוזר לארצו קודם כל בשביל עניין לאומי. מה יש לנו מהתהליך הזה? לכן, כיוון שזה לא פשוט בכלל, ישנם שלושה נביאים שנזקקים, חגי, זכריה ומלאכי, נזקקים ללוות את התהליך הזה בתחילתו, באיבו, כדי לתת לו שם, לתת לו עידוד וכיוון. קודם כל, הם מעורבים אישית בבניין המקדש והמזבח. בשלב הראשון אמרנו זה בניין המזבח. הרמב״ם הלכות כלי המקדש אומר שהקמת המזבח תלויה באבחון נבואי במיקום המדויק. לא כל אחד יכול לבנות מזבח בהר הבית שמתחשק לו. יש מיקום מאוד מאוד מדויק, זה המקום שהוא אותו מקום שאברהם עקד בו את יצחק. יש שם איזה, צריך לדקור איזה נקודה שם, ורק נביאים יכולים לסמן את המקום. ולכן חגי, זכריה ומלאכי, אומר הרמב״ם, קודם כל שימשו כאלו שמאפשרים את הקמת המזבח, הם סימנו לעולים את המקום. אבל לא רק ברובד הזה. אני נפתח בספר חגי, בפרק הראשון. אנחנו נמצא בשנה השנייה לדריווש, בחודש השישי. אנחנו נמצאים כבר אחרי קורש. כן, רש"י בתחילת ספר חגי יוסף את החשבון. אנחנו נמצאים בתקופה שכבר עבר זמן מאז המזבח הראשון שנבנה ומאז הנחת אבן הפינה, וכמו שקורה לפעמים בהנחות אבן פינה, לוקח זמן מהנחת אבן הפינה עד שדברים מתגלגלים, אבל פה זה לקח הרבה זמן. בשנת 2 לדרבש המלך בחודש שיעי ביום אחד לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא לזרובבל, ציינו שהוא המנהיג, פחת יהודה, פחה, זאת אומרת, תחת השלטון הפרסי, הוא ראש העולים, ואל יהושע בן נוצדק הכהן הגדול, זה שני האישים שראינו גם בספר עזרא, האישים המובילים את התהליך. מה הוא אומר להם? כה אמר השם צבקות למור, העם הזה אמרו, לא את, את, או את בו, את בו, בית השם להיבנות. מה עכשיו להתעסק עם בית המקדש? זה לא כל כך, זה לא נראה הדבר הכי ברור בעולם. נכון שזה שיגעון של קורש, הוא רוצה שנבנה את המקדש, ותחת הכותרת הזאת עלינו, אבל לכאורה יש דברים הרבה יותר דחופים. צריכים פה לבסס את, את הממלכה שלנו, את העצמאות שלנו, את האוטונומיה הזאת, קצת לתת לה בשר, יש הרבה בעיות פה מסביב, יש פה אויבים בסביבה. זה לא מה שבוער לכאורה, האם יבנה המקדש או לא. אומר דבר השם, ליד חגי הנביא, בשום אופנו, זה שיש לכם צרות, וזה שיש לכם קשיים, הכל בגלל שאתם לא בונים את בית המקדש. להפך אומר להם הנביא, פסוק ח', עלו ההר, תעלו, והבאתם עץ, ובנו הבית, קדימה לבנות את בית המקדש. ואני ארצה אותו, אל תדאגו, ואני אקבל כבוד ממנו. למרות שבבית שני, אומרת הגמרא ביומא, חסרים המון דברים, אין ארון, אין קרובים, אין אורים ותומים, אין השראת שכינה מסיבית, אין אש שיורדת מן השמיים כמו שהיה בבית ראשון. והזיכרונות הם טריים, אנחנו נמצאים 70 שנה מהחורבן, זיכרונות טריים, יש אפילו אנשים שראו את בית המקדש הראשון ונמצאים פה ויודעים בדיוק איך נראה בית מקדש. והם יודעים אש להורדת מן השמיים, אין ארון, מה זה? אבל הוא אומר לא, תנו, אם אתם לא תמשיכו, ימשיכו צרות. ובאמת זרובבל, פסוק י' ב', ויהושע בן יהוצדק, כהן הגדול, שומעים את דברי חגי הנביא, וזה גורם להם התעוררות, והוא ממשיך לדחוף אותם. עד כדי כך, שהוא צריך לעודד, בפסוק, בפרק ב', פסוק ג', מי שראה את הבית הראשון, ואומרים, מה זה הדבר הזה, מה זה הבית השני, כעין בעיניכם, לא נכון. מחזק אותם, חזק זרובבל נאום השם, חזק יהושע בן יהוצדק הכהן גדול, חזק, קדימה, רוחי עומדת תוככם, אל תיראו, תלכו קדימה, תבנו את בית המקדש, תתמקדו בסוגיה הזאת. עד כדי כך, שבשביל ליצור דרבון משמעותי לכהנים, לדעת שאתם, כן, אתם צריכים להתעסק עם הקמת המקדש, ועוד רגע מקימים אותו. וזה הנושא, וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו, וזה לא איזה שיגעון של קורא, שהוא יש לו שיגעון, אבל אנחנו בעצם יש לנו דברים הרבה יותר שמטרידים אותנו, אלא לא, זה הסוגיה, זה הנושא, זה לא לחינם שהקדוש ברוך הוא שלח את קורש. כן, זה הסוגיה, צריך לבנות בית המקדש. כדי לחזק את זה, חגי עורך מבחנים לכהנים. מבחנים בהלכות תומה וטהרה. זה מאוד מעניין מתי הוא עורך את המבחן. פרק ב' פסוק י' ב-24 לתשיעי בעברית, כ"ד כסלב. ערב חנוכה, אבל זה חנוכה, זה הרבה שנים לפני חנוכה, אבל זה מאוד מעניין, מדובר בערב חנוכה, מבחינת התאריך, הרבה שנים לפני האירוע.
חנוכה
במזבח. יכול להיות, אבל החנוכה זה הרבה הרבה שנים אחרי האירוע הזה. אבל זה מעניין שיש פה תאריך כנראה, יש פה תאריך מיוחד. באותו תאריך כ"ד בכסלב, הוא מתחיל לעשות להם מבחנים. שואל אותם שאלות בהלכות תומה וטהרה, שאלות מאוד מסובכות. הגמרא בפסחים דנה באריכות בשאלות האלה, שאלות מאוד מורכבות. שני לתומה, שלישי לתומה, לקודשים וזה, סוגיות. מי שלענות על השאלות האלה הוא צריך להיות בעניינים שם בסוגיות של מסכת פסחים, מהחמורות בש"ס. הוא שואל אותם פסוק י"ב, שקושיה ישראל בשר קודש, וגם זו נגעת ולחם, והלחם נגע ליין ולשמן, וכל מיני שאלות, והכהנים עונים, והוא מדרבן אותם. ובסופו של דבר, כיוון שהייתה סך הכל הצלחה במבחן, אז באמת באותו יום, פסוק כ', פרק ב', פסוק כ', ב-24 לחודש, אומר חגי, אמור אל זרובבל, לאמור, קדימה, זה הזמן. עכשיו, היום, עכשיו צריך. האמירה הזאת של חגי, היא באה כמובן לעודד את העם, סביב כף דלת כסלב של אותה שנה, לבנות את המקדש, להתמקד בו. האמירה הזאת מגובה מעוד כיוון, מהכיוון של זכריה. זכריה מנבא בדיוק באותה תקופה, באותם תאריכים, שנתיים לדריווש, באותו אזור, וגם הוא דוחף את האומה אל אותו ייעוד, אל הקמת בית המקדש. כדי להבין קצת יותר עכשיו מה עומד בתפיסה, מה שורש התפיסה עכשיו, אם נוכל לומר כך, של הנביאים, של ריבונו של עולם, לכאורה יש פה רק מקדש, יש פה באמת רק נושא דתי כזה, רוחני, מה עם העניין הלאומי? מסביר המהר"ל בספרו נצח ישראל, פרק ד', ועד רבה, זה בדיוק היה הנושא של תקופת שיבת ציון. תקופת שיבת ציון, העובדה שבית המקדש הוא היה הדבר שדרכו קיבלנו אישור מומות העולם, והוא הדבר שדרכו קיבלנו פתח לשוב לארץ, בית המקדש בבית שני הופך להיות הנושא הלאומי. לשון המהר"ל, על ידי בית המקדש אמומה אחת שלמה. מעלת מקדש שני, שישראל מתאחדים על ידי המקדש. תפקיד בית המקדש בבית שני הוא שונה מאשר בבית ראשון. בבית ראשון תפקיד המקדש הוא השראת השכינה מצד עצמה. זה נושא בפני עצמו, השראת השכינה. זה לא שירת תהליך לאומי. התהליך הלאומי היה חי וקיים. דוד המלך הרים את האומה קדימה, לא היה צריך בית מקדש בשביל לבנות את האומה ואת הממלכה. אלא שמטרה לבנות בית להשם, כמו שאומר שלמה. בבית שני, בניית בית המקדש היא המנוף לתהליך הלאומי. על ידי המקדש ישראל הופכים להיות אחד. כי יש מזבח אחד בלבד, אז כל אומה מתאחדת סביבו. ויש רק כהן גדול אחד, וכל אומה מתאחדת סביבו. וסביב ההתעסקות הזאת במקדש, אם נצליח, אז דרכו נעשה את התהליך הלאומי. דרכו נהפוך לממלכה. דרכו נהפוך לאימפריה דרך הציר של המקדש. זה הפוך מאשר בבית שני. וזה צריך נביאים. צריך נביאים שיבררו, בירור מאוד לא קל, שפה בית המקדש הוא מופיע בפנים חדשות. הוא מופיע כבסיס לכל ההמשך. לא כפסגה שאליה החותרים, אלא כנקודת מוצא דווקא. שמתוכה אנחנו נבנה את התהליך הלאומי. לכן, דרך אגב, אומר המהר"ל, שמה שהחריב את בית ראשון היו חטאים של בן אדם למקום. על מה שהחריב את בית שני הייתה שנאת חינם. כי אם כל מטרת המקדש היא לחולל אחדות לאומית, ואתם לא מצליחים לזהות בבית המקדש משהו שמאחד את האומה, אז אין טעם במקדש. הוא מיותר, הוא לא ממש את תפקידו. הוא נחרב. כי כל תפקיד המקדש היה לחולל תהליך של אחדות לאומית, של בניין לאומי. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא פשוט נעלם. זה לא חטאים של תומעה רוחנית, של גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זה משהו אחר. הבעיה היא, כן, כיוון שניית חינם, אז הנפש הכולל שמאחד את כל הכוחות לא נמצאת. יש פירוט בנפש האומה. לכן גם היצר הרע, אומר המהר"ל, של בית שני הוא סביב זה, כי במרכאות היצר הרע יודע ששם נמצאת ההצלחה של ישראל. לאור זאת, נבוא אל זכריה פרק ב' פסוק י' ד'. זכריה במקביל לחגי רוצה לעודד רוני ושמחי בת ציון, ואפשר לומר שזה לעתיד לבוא. יש מפרשים שמפרשים על לפי הרד"ק ועוד שזה לעתיד לבוא, אבל אפשר לפרש שמדובר על התקופה של עכשיו, של בית שני, כן, ככה משמע במלבים. רוני ושמחי בציון, אל תזלזלו במה שאתם עושים עכשיו. כי הנני בא ושכנתי בתוכך. עכשיו, דרך האישור הזה שבא מהגוי לבנות בית מקדש, ואנחנו כל כך קטנים פה, ומה, זה לא מה שבוער עכשיו, לא. ככה תבוא השכינה. אל תדאגו, החזון, אם אתם תמשיכו בו, החזון יכול להתממש כאן בבית שני, נלבו גויים רבים וכו'. אלא שדווקא כשהופכים את בית המקדש ואת הכהנים למוקד שבו על ידו מתחולל כל התהליך כולו, וזה הלב של כל ההתרחשות הלאומית, הכהנים הופכים להיות נושא שצריך, שהציפיות לגביו הן מאוד גבוהות. על הכתפיים של הכהנים לא מונח רק עכשיו נושא המקדש, אלא כל המפעל הלאומי, כל הצלחת הקמת הממלכה נמצאת על הכתפיים של הכהנים, ומסתכלים עליהם בזכוכית מגדלת, או באופן טבעי הם אמורים להיות המובילים. ולכן יש שטן, עולה ביקורת, עולה טענה. שטן זה טענה שעולה מהמציאות, עולה מהרוח, עולה בכלל. אלה הכהנים שדרכם אמור להתחולל התהליך הענק הזה? מי הם הכהנים האלה? על איזה כתפיים אנחנו מניחים את כל הבניין האדיר הזה? עכשיו אתה בונה את היסודות, עכשיו אתה שם יוצאת את היסודות, צריך להיות יסודות שעליהם אתה בונה את כל עכשיו, את כל החלום שלך, לבנות ונועך את ישראל מחדש. צריך שהיסודות האלה יהיו היטב היטב. לראות הבטון, הברזל, הכל צריך להיות משובח. ובסוף מי זה פה? יהושע הכהן הגדול עומד, והשטן יש לו הרבה מה להגיד ליהושע הכהן הגדול. מה יש לשטן להגיד? גמרא בסנהדרין אומרת שהבנים של יהושע הכהן הגדול התחתנו עם נשים שהן לא קשורות לכהונה. יש וריאציות במשפט הזה, לא קשורות לכהונה. יש כל מיני מדרגות. נשים נוחיות, האם הכוונה נוחיות, נוחיות גויות, או נוחיות, הכוונה נוחיות יחסית לכהונה. אבל יש פה איזה פגם. אתם לא כהנים, אתם לא אחראים מספיק, אתם לא תיאורים מספיק, לא זקים. יש טענת שטן. ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך השטן. כל מי שיש לו ביקורת פה מגולם באישיות של השטן, כל הביקורות הפנימיות, הלא זה עוד מוצל מאש. למרות שהכהנים האלו יש להם ביקורת, יש עליהם ביקורת, צריך להתמקד בדבר המרכזי. הכהן יהושע, הכהן הגדול, הוא עוד מוצל מאש. לפי חזל, הוא שלח לאש על קידוש השם וניצל בנס. יש אומרים שלמרות שהוא לא ממש הוא שלח לאש, אבל הוא אומר אבן עזרא, הריקרא סליחה, הוא שריד שנשאר, זהות מוצל מאש. אז נכון, זה לא הדבר הכי אידיאלי, אבל זה מה שיש לנו. ואל תזלזל בעוד הזה שמוצל מאש מהשריפה. אל תקטרג, אומר המעריק רע, על מה שיש לנו עכשיו. זה הניצוץ שנשאר, הוא לא הכי מושלם, זה העוד. יהושע באמת הוא לבוש בגדים צועים בפסוק ג'. באמת יש על מה לבקר את יהושע. יש לו בגדים עדיין מלוכלכים. לפי רוב המפרשים על מדובר על הבנות שלו, על הבנים שלו שנשאו נשים לא אגונות. יותר מזה, אבן עזרא רוצה לראות את הבגדים הצועים לא רק בהקשר הזה האישי של הביקורת על ילדיו של יהושע שהוא לא מיכה בהם ולא בא עליהם ביקורת, אלא הנכון שאין לו בגדי כבוד ותפארת. תשמע, ככה נראה כהן? הוא לא נראה כהן, אין לו את כל הלבוש כמו שצריך, חושן ואפוד וזה. לא היה להם לא בית ולא פרוכת ולא כפורת ולא מזבח זהב ולא בגדי זהב וכלום. זאת, זה נראה כאילו מה הוא לבוש, בגנים צועים במובן הזה, זה לא, ככה נראה כהן, אין פה כלום. יש פה איזה בקושי מזבח וקטן וזהו. מזבח הזהב איננו, יש רק מזבח בחוץ שעשוי מאבנים וזה הכל. על מה, על איזה, אנחנו רואים על בית מקדש, איזה מקדש שאתה מדבר בדיוק? על מה? אין לך מבנה, אין לך כלום, אין לך מנורה, אין לך... בגדים של כהן אין לך. זה מציין את האווירה, השטן הזה, לא רק את הביקורת, אלא את האווירה הזאת של חוסר אמון, שבאמת אפשר עכשיו להקים בית מקדש. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים, נקראים עומדים, הסירו הבגדים מצויים מעליו. לפי רוב המפרשים, אם הבנים יגרשו את הנוכריות, יחזרו בתשובה, אפשר לתקן, יש תיקון. אנחנו, או לפי בן עזרא, אנחנו יכולים גם מזה לטפל בבגדים מצויים. העברתי מעליך אבוניך ואלבש אותך מהחלצות, ומניחים צניף טהור על ראשו, לשון בקשת רחמים ותפילה לפי המצודות. התפלל לזכריה שיהיה לו כתר כהונה גדולה לירושה לזרוע אחריו, תפילה של הנביא על הצלחת הכהונה. ויד מלאך השם ביהושע לאמור, אם בדרכי תלך משמתי תשמור, תדין את ביתי תשמור את חסריי. אם אתה מתואם לדינים, להלכות, אתה שליח. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מהלכים, אתה תהיה שייך לשרפים והמלאכים, למלאכי השרת שנקראים עומדים. אתה שליחו של הקדוש ברוך הוא, כפי שאתה, אם אתה עושה את מעשיך כראוי, בודק שהלכות הקורבנות מתבצעות כסדרן כהלכתם, למרות שהכהנים לכאורה אתם לא נראים משהו, תדע לך, אתה בעצם שליחו של הקדוש ברוך הוא ואתה כמו מלאך. המלמין פה מאיר שהרמז הזה של הכהנים שסביבם יש פה איזה ביקורת ומאמצי תשובה וסייעתא דשמיא ומלאכים, זה נבואה כללית על בית שני. כי הנביא רואה לא רק את יהושע הכהן הגדול, אלא הוא רואה את עת השמד בימי אנטיוכוס, שדווקא רצה לחלות כהני השם. היה מאבק מיוחד נגד הכהנים. והשם גוער בשטן, כי החשמונאים הם עוד מוצל באש, שניצולו בנס והשגחת השם. ולמרות שהיו ביקורות קצת על כל מיני דברים, בגדים צועים בדור החשמונאים, על מה הביקורת? שלבשו בגדי מלכות, לפי המלבין, זה בגדים צועים, מה אתם לובשים את הגלימה של המלך, גם הרמב"ן, פרשת ויחי, מעריך בביקורת על החשמונאים, הרי זה לא בגדים שנאותים לכהן גדול, יש פה איזה מחילה מסוימת. כבר בדברים אלו של המלבין, שמקשר את הנבואה שלנו לחשמונאים, יש פה פתח להבין קצת יותר טוב את התקופה של החשמונאים. דווקא מבית חשמונאי, כלומר, ממשפחת הכהונה, צומחת התעוררות לאומית, מלכותית, משהו לא צפוי. הביקורת היא נאמרת כאן. מה אתם מתעסקים עם הזירה שלו שלכם? אתם לא אמורים להקים מלכות. אבל בעצם, כבר מתחילת בית שני, כל התהליך הלאומי היה בנוי על הקודש, על הכהונה. למרות שהם לא היו המלאכים, אבל כל ההתרחשות הלאומית היא סביב הציר הזה. לא ייפלא שדווקא מהם, מהכהנים, תצמח מלכות בבית שני. כי כל היכולת לאחד את האומה היא סביב הקודש ואת המקדש. כל התנופה הלאומית הייתה סביב הקודש. זה לא במקרה שהחשמונאים הם אלו שיחזירו מלכות לישראל יותר על 200 שנה. אז עם כל הביקורת, יש פה איזה הבנה שכך זה מאפיין של בית שני. כן, הכהנים מצד אחד מחוללים תהליך לאומי, אבל ברור לכולם שהנושא לכאורה הוא בית המקדש. באו בניך לבדיר ביתך, הנושא הוא בית המקדש, אבל למרות שהנושא הציר הוא בית המקדש, אבל זה לא רק בית המקדש. בית המקדש הוא הליב, הוא המרכז של הלב של תהליך לאומי שלם שמתחולל כאן, של מלחמה על עצמאות מדינית, ופתאום אנחנו מלכים ממש, לא רק נפה תחת חסות אימפריה אחרת. אדרבה, אומר הנביא, שמנה יהושע הכהן הגדול, אתה וריך ראשון לפניך כאנשי מופת אמה, הנני מביא את עבדי צמח. ככל שאתם עכשיו תהיו נאמנים יותר לדרך השם, מתוך העשייה כרגע בקודש של בית המקדש, יבוא יום בעיר אחד וגם תצמח, תחזור מלכות בדוד. צמח, צמח דוד עבדך. זה לא מיד. זה בסדר הפוך מהרגיל. בדרך כלל צריך קודם כל שיבוא מלך מבית דוד, והוא יקים את המקדש. ופה זה יהיה הפוך. מתוך המקדש יקום הצמח. אתה, יהושע הכהן הגדול, אתה אבן. אתה עכשיו בונה את היסודות של המקדש. אבן הראשה. אנחנו נראה את אבן הראשה. האבן הזאת היא אבן היסוד. האבן הזאת, אתה מופקד על זה, אתה עכשיו מקים עכשיו את היסודות של הממלכה. למרות שלכאורה אתה כהן. לא, רוב המפרשים מסבירים שזה אבן היסוד. ככה רש"י מסביר בהמשך. אבן הראשה, בפסוק, בפרק ד' פסוק ז', זה אבן הבדיל שהיא אמורה להיות ביסודות. גם הרד"ק אומר שלקח, הנה אבן עזרא אצלנו למשל בפסוק ת', זאת האבן, היא אבן המשקולת שתהיה בזרובבל באכילו לייסד את הבית. לפי אמר יקרא, לא, אמר יקרא לא מפרש את זה, אבל ראיתי את המלבין. המלבין אומר, הכינו את האבן הראשה, אבן הפינה שמניחים ראשונה ביסוד הבניין. ומי מניח את זה? הכהן לאל עליון, הוא עכשיו בונה את התשתית. לפי רש"י, אחר כך לקחו את האבן הזאת, או לא יודע בדיוק איך עשו את זה, אבל חלקים ממנה, עשו ממנה איזה כותרת. אבל בעצם הדבר הוא האבן הבסיס, אבן התשתית, אבן הראשה, אבן הראשונה בבניין. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. האבן הזאת, אשר נתתי לפני יהושע, שנראית עכשיו רק בסך הכל לעשינו לכולם, בנינו מזבח ועשינו טקס הנחת אבן הפינה, וזה הכל, ידע לך שהאבן הזאת בא מונח הכל. האבן הזאת, אני נותן על אבן אחת שבעה עיניים. והנה מפתח פיתוחה נאום השם צבקות. מה זה שבעה עיניים על אבן אחת? שני כיוונים. כיוון אחד, עיניים לשון מעיינות, כמו עין גדי. זאת אומרת שהאבנים האלו, האבן הזאת, היא תשתית לצמיחה. היא מעיין, שממנו הכל ינבע. כל התהליך הלאומי ינבע מהאבן הזאת, מההתחלה הזאת של בית המקדש. לכן אל תזלזלו בנושא הזה. אל תמעיטו בערכה של בניית המקדש. או... מה? למה שבע? שבעה עיניים. יכול להיות שבעה. ולפי פירושים אחרים, שבעה עיניים, עיניים כמו שאנחנו אומרים עיניים, כלומר השגחה. כלומר דרך הקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל, זאת אומרת התהליך ההיסטורי כפי שהקדוש ברוך הוא מחולל אותו, עובר דרך האבן הזאת. דרך האבן הזאת הקדוש ברוך הוא מביט על ישראל, משגיח עלינו, ומכאן כמובן על כל העולם. המלבין פה מעריך שיש שבע כוכבי לכת ויש שבע ספירות ויש עוד כל מיני דברים. ינני מפתח פיתוחה, מכאן יהיה התשתית, מכאן יבוא הפיתוח של הכל. המילה פיתוח מרמזת, תכף אנחנו נראה כבר על ההמשך, מנורה, זה דבר ששייך לפיתוח. כן, פיתוח של פיתוחי חותם, מתוך המנורה עושים פיתוח, מתוך האבן הזאת תהיה צמיחה. וישב המלאך הדובר בפרק ד', ויראני כי יש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה. מתוך האבן הזאת, העכשווית, שנראית עכשיו בסך הכל אבן עם שבע עיניים, מתוכה אמור לצמוח כל העתיד שלנו. אתה רואה, עכשיו אתה רק רואה אבן קטנה מולך, אז תשקיע, תדע לך, פה תמונה מנורה. ושבעה עיניים יהפכו לשבעה קנים. ולא רק מנורה, מנורה מאוד מיוחדת. המנורה, סמל של בית המקדש השני. אין ארון, מה שיש זה מנורה. אבל המנורה שהיא בעצם תהיה עכשיו העמוד התווך של בית המקדש השני, שסביבו הכל ייבנה, היא מנורה מאוד יפה. קודם כל, כמובן, היא כולה מזהב, אבל גולה על ראשה. מה זה גולה? גולה לשון מעיין, אומר רש"י. כמו שיש בספר שופטים, ביהושע, גולות עילית וגולות תחתית. יש גם בשיר השירים, גל נעול. גל, יש גל נעול. גל נעול הכוונה מעיין. מעיין חתום. כמו שיש גל נעול, מעיין חתום. גל, גולה, זה לשון מעיין. יש פה מנורה שיש לה מעיין של שמן מעל הראש שלה. בדרך כלל צריך לתחזק את המנורה, לשפוך אליה, ויש לה כאילו מעיין מלמעלה, נוזל שמן. במילים אחרות, סייעתא דשמיא, שמן ממרומים, ספל גדול, שמאיר. כן, אומר המלבי, מעיין עליון שמשם יריק ברכת השם אל הנרות. אם אתם הולכים נכון, דרך המקדש, תהיה הנהגת כל המציאות, דרך המקדש הקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל, יש שמן קודש שהולך ונוזל עליכם, ושניים זיתים עליה, זה עוד יותר משוכלל. לא רק שיש פה שמן, מעיין של שמן, אלא מעל המנורה, בצידי המנורה, יש שני עצים אדירים של זית. תראו בסמל המדינה שני עלים. זה נחמד, אבל אני חושב שלפי רש"י, לפה גם לפי ההבנה של הזה, זה יותר רציני. זה שני עצים. יש פה בעצם איזה מנגנון של שני עצים שצומחים ומוציאים כל הזמן זיתים, והם נסחטים והופכים לשמן. איזה מין, כמו איזה מין מפעל כזה פנימי, כביכול. זאת אומרת, הרש"י פה מעריך. זה כאילו כמו איזה תהליך כזה, יש זיתים שמתוכם יש בית, עם בית בד, והזיתים נכבטים מאליהם לתוך הצינורות, קצת מתחממים, השמן נופל משם לתוך הגולה, ומהגולה לשמן, ואף אחד לא צריך לגעת בכלום. הכל תהליך אלוקי כזה, מהזיתים ישר לפה. זה מתאר ציאת הדשמיים מאוד גדולה, מתאר השגחה, כן, שפע גדול. או מה אלה, לשון הנביא בפסוק ד', מה אתה רוצה לומר לי? מה אתה רוצה לומר לך? אמר המלאך, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. בית המקדש הוא יכול להאיר הערות אדירות. יש לכם סייעתא דשמיא בלי סוף. כל השאלה היא הרוח. אין לכם הרבה כוח. אתם מאוד קטנים. אתם נראים, צבא אין לכם, כלום לא היה לכם שם. אתם אומרים, רגע, עד שאתה הולך לבית המקדש, בוא נארגן צבא, בוא נארגן מדינה, אין לנו שום כוח, אין לנו שום חיל. לא. השיטה פה תהיה שיטה אחרת. אם אתם תתמקדו ברוח, בקודש, בטהרה, בדייקנות, כמו שאומרת, מצוותיי תשמור, הכל יזרום פה, אל תדאגו. הזיתים יבואו, יהפכו לבד לשמן, הכל ישפו, הכל יהיה בסדר. ביטוי לסייעתא דשמיא לא נורמלית. רק תתמקדו, אל תזלזלו באבן הראשה. תשקיעו בה, תעשו אותה טוב. כן, אם אתם תהיו עם הרוח, אומר המצודות, זה יהיה דומה לעריכת נרות מנורה בלי תרחה, שעקו נעשה מעצמו, הזיתים מעצמם מתלשים. אם רק תעשו את הכל כמו שצריך, הכל יבוא פה ממילא. הכל כבר יתגלגל. הזיתים, השמן, לא בחי ולא בכוח. אתם תראו שדריווש יבוא לפה ויממן לכם את כל ההוצאות של בית המקדש, והוא יביא לכם מצים, הכל, אל תדע, כל הגויים יבואו לפה ויעזרו לכם. אתם לא תדעו מאיפה זה יבוא לכם, אומרים מפרשים כאן. רק תהיו שייכים לרוח. אפילו הר גדול יהפוך לפני זרובבל למישור. בעיות אדירות שנראות מסובכות, קשות לפתרון, בקלות השתנו. והוציא את האבן הראשה. אם אתם מתבקדים באבן הראשה, ואל תזלזלו בה, ואל תמיתו בערכה, עד רבה, תקבלו אותה בתשורות, בשמחה, בחגיגה ציבורית, בהמון עם שמוחא כפיים ומתלהב ואומר, חן, חן, זה היופי שלנו, זה הגודל שלנו. אל תבכו. תבינו שפה העתיד של האומה, העתיד של בית שני נמצא כאן, בבית המקדש. באיכות הרוחנית שתיבנה בית המקדש. החשמונאים נאבקים על איכות רוחנית. ומשם הם יונקים כוחות לתהליך לאומי של מעטים מול רבים של לא בכוח. הם לא אנשי חיל. הם לא חיילים, לא מאומנים ואין להם בקושי ציוד. אבל הקרב שלהם הוא הקרב על איכות הרוח. על טהרה. ומשם תהליך לאומי מתחולל. זה סודו של בית שני. אבל בצורה מאוד קיצונית, הסודו של בית שני. כל ההתרחשות היא תוצאה של איכות הרוח. כשהם באים לבית המקדש הכהנים, ברור שהם לא יתפשרו על שמן טמא. זה הנושא. זה לא שבמקרה יצא שם הנס. זה בדיוק הסוגיה, זה המהות של בית שני. המהות של בית שני זה שמן טיפ טופ טהור, כמו מבחני עם טסטים של טומאה וטהרה שעשה חגי. אנחנו ניקח את השמן הכי טהור ולא אכפת לנו, לא נרד משם מילימטר, למרות שלא יודע מה יהיה מחר. והנס שמתחולל שם אומר, יופי, צלפת אל הנקודה. זאת בדיוק הנקודת ההצלחה של בית שני. לפי טהרת הרוח בבית המקדש, הכל יתגלגל אחר כך. במקביל, אפשר לראות את סוגיית פורים, סוגיה די דומה. המערכה כולה תלויה באיכות הרוח. באיכות הרוחנית של מרדכי, הכל המשתנה, ואחת התוצאות של פורים זה חזרת המקדש. פרס שקצת קיבלה הרגליים קרות בעיסוק בית המקדש, פתאום מתעוררת חזרה אחרי אסתר, נותנים מחדש אישור לבניין, להמשך הבניין של המקדש, נותנים תקציב, שזה טהרת רוח מאוד מאוד גדולה של מרדכי, נלחם נגד מגע רוחני עם אומות העולם, לא השתחרה, דווקא זה מחולל פתאום איזה תחייה מחודשת, רוח חדשה. עזרה, מי שרואה את ספר עזרה, המלחמה שלו על טהרת הרוח, על טהרה בכלל, הוא מתקן תקנות של תבילה, נלחם על, 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 על ניסויים, הכל הכל טהרת הרוח, טהרת הקודש, המון גזרות של תומה וטהרה באותה תקופה, חומרות בענייני המקדש, הבנה עמוקה שסביב זה צומחת כל ההתרחשות הלאומית. ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה, מתוך היסודות יבוא הבניין, ומי בז ליום קטנות. אל תזלזלו ביום הזה שנראה כל כך קטן, וסך הכל שמנו איזה אבן קטנה, שלפי חזל, לפי רשי פה היא אפילו לא הייתה מאבן, זה היה בדיל. זה היה איזה משהו ממש ראשוני כזה. איזה מתכת בסך הכל. כלום, אפילו אבנים כמו שצריך לא היו עדיין. אל תזלזלו. מי בז ליום קטנות? ושמחו וראו, תשמחו שאתם רואים את הדבר הזה. האבן הזאת, אבן הבדיל, ביד זרובבל, תדעו לכם ששם נמצאת כל ההשגחה האלוקית נמצאת באבן הזאת עכשיו. שבעה אלה עיני השם שוטטים בכל הארץ. למה שני זיתים, עוד מפרט, ועם שנית, מה עם שתי שיבולי הזיתים אשר שני צנטרות הזהב, פה עכשיו יש פירוט של כל ה... מה שרשי מקודם צייר איזה בית בד אוטומטי כזה, יש פה עכשיו תיאור של כל בית הבד הזה, עם צנטרות ועם שמריקים והכל נשפח, זהב פה, מריקים זהב, הכוונה בפרק ד' פסוק ב', הכוונה שמן, שהוא זהוב כזה, שמן מזוקק כמו זהב, ממש תהליך של, של הכל, הכל בשביל להדגיש שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח, הכל, הכל יבוא מעצמו. הכל יתגלגל, הכל יזרום. שני בני היצר, אומר המלבין, המלך והכהן הגדול, שניהם משוחים בשמן משחת קודש, זרובבל שמייצג פה את המלוכה, כהן ישעיהו הכהן הגדול, שניהם ביחד בזה שהם יעבדו בצוותא על רמת הרוח, על איכות הרוח, כל התהליכים יקרו דרכם. המלבין פה מעריך, המלך אחראי על בן אדם לחברו, הכהן הגדול אחראי על בן אדם למקום, הכל התגלגל. זה מדהים שהחליטו לקחת את זה בתור סמל המדינה. זה ממש מדהים. זאת אומרת, זה לא היה צפוי. כי לכאורה, לבוא ולומר שבית המקדש הוא הנושא שסביבו כל העלייה לארץ וכל זה לא... בהכרה זה לא היה מובן לאף אחד, אני חושב. לא יודע מי החליט על הסמל. זה לא דבר שבהכרה היית שואל אנשים, אומרים, כן, ברור, באנו לארץ ישראל, כמובן, בשביל להקים את המקדש, בשביל להגשים את החזון הזה פה של המקדש הוא הנושא. בשביל המקדש הכל ייבנה. ואני לא יודע גם אם זה נכון להשליך מתקופת החשמונאים לתקופה שלנו. לא יודע אם זה נכון ההשלכה. אבל זה מעניין. זה דבר מעניין מאוד שמשהו מתקופת בית שני, נכנס לתוכנו. אחרי 2000 שנה הוא נמצא, הוא חי וקיים, לא נשכח, בצורה טבעית, האומה, על כל מסמך רשמי של מדינת ישראל, ופוסים מדי יום, לא יודע כמה מסמכים כאלו, על כל מסמך רשמי יש את הנבואה הזאת של זכריה. כל חבר כנסת ששולח היום מכתבים לכל החברים שלו, שלא ישכחו אותו, אז יש למעלה סמל של מנורה, ושבעה ושני עלים. זאת אומרת שה... איפשהו זה נטמע בתוך האומה, בתוך הלב, בצורה עממית אפשר לומר, שכן, שמשהו ש, שסביב הרוח, סביב המקדש, ושאיפות הקודש, סביב זה תלויה סייעתא דשמיא. המנורה הזאת מבטאת, הסמל הזה זה בעצם סמל של סייעתא דשמיא. זה מה שזה הסמל הזה. שהקב"ה ברוך הוא מעצמו מחולל פה זיתים שמתגלגלים, איזו ברכה אלוקית לא, לא קונבנציונלית. שתלויה באיכות הקודש. זה מאוד טוב לחנוכה, כי זה באמת הנושא של בית שני, אבל ודאי שיש בזה, גם אם לא אנחנו לוקחים אחד לאחד את כל הנבואה, אומרים, בדיוק הכל מתאים אלינו, ודאי שיש פה יסודות, שהם, יש הרבה מה לקחת מכאן, לא לבוז ליום קטנות, לדעת שאיכות רוח, הרבה פעמים מנוף, להמון המון המון ברכת שמיים, לדעת לא לזלזל בדברים קטנים שבהם יכול להיות שהם נראים קטנים בכמות, אבל בהם עכשיו כל ה, כל ברכת הדרך נמצאת כאן בתוך ה, לפעמים משהו מאוד מאוד קטן. לכן גם הנבואה של חגי בתור מעודד, גם של זכריה פה, הן נבואות שמשדרות את נקודת התקווה, שבאמת בהמשך יש המון תקווה, בהמשך הפרק ו' בספר זכריה, הוא תיאורים, הנה עוד רגע בו המשיח, הוא מר הצמח, והוא יושב בשלום עם, עם הכהן הגדול, לבונים את היכל השם, אבל אני רוצה להוציא עוד דבר אחד, שהוא לא הנבואה של ההפטרה שלנו, אבל היא כן חשובה אלינו. בפרק ז' מגיעים אל זכריה בדלת וכסלב. בארבעה לחודש התשיעי מגיעים אנשים עם שאלה. מה השאלה שלהם? בדלת בכסלב יש להם שאלה. מה השאלה? האם בתשעה באב שיהיה עוד כמה חודשים, האם לצום? נטריד אותם. נהגים אנשים מרחוק בדלת כסלב, מה יהיה בתשעה באב? האם לצום או לא לצום? 70 שנה אנחנו כבר צמים, האם להמשיך לצום? ופה יש דברים מאוד יסודיים שאומר הנביא זכריה. כשאנחנו מדברים על צום, אנחנו מדברים על אבל על החורבן, צריכים לשים לב על מה אנחנו מדברים. עיקר התפקיד של האבל הוא לא האכילה ולא השתייה ולא ההתנזרות. בדבר המרכזי אומר הנביא בפסוק ת', כה אמר השם צבקות למות, מה הנושא שסביבו תמיד לנצח לכל הדורות סביבו תלויה כל הצלחת האומה וחזרת שכינה לציון? משפט אמת שפוטו, חסד ורחמים עשו איש את רעהו, אלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. המשפט והחסד והרחמים ולא לחשוב רעה, לא רק לא לומר רעה ולא לעשות רעה, לא לחשוב רעה איש על רעהו. הוא חוזר על שוב, אני רוצה שתחזור שכינה לירושלים, שבתי אל ציון, פרק ח' פסוק ג', אני רוצה להחזיר שכינה לציון, אני רוצה שרחובות העיר ימלאו ילדים, פסוק ה', שישחקו ברחובותיה, שישבו זקנים וזקנות בירושלים, אני רוצה שעם ישראל יחזור ושחמו בירושלים, תחזקנה ידיכם. אבל הכל 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 תלוי בדבר, שוב וחוזר הדבר אחד, פרק ח' פסוק ז', מה הנושא המרכזי שתמיד תמיד תמיד הוא הסוגיה של ירושלים? אלה הדברים אשר תעשו, מה אתם צריכים באמת לעשות? דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, תדאגו לאמת ותדאגו לשלום. ושוב, איש את רעת רעהו אל תחשבו בבלבכם. ואז פסוק י"ט, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון, לשמחה, למועדים טובים, כי האמת והשלום אהבו. כשעוסקים באמת ובשלום, אם תהיו אוהבים את האמת והשלום, כל הגאולה וכל הברכות של ששון ושמחה ישובו די מהר לחול על ראשכם, על ראשם של ישראל. כן, יהי רצון חנוכה שמח.